עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש יוני טוב. אנחנו כאן ב-103, כמידי יום ראשון, תחשבו טוב. אנחנו כאן משתדלים שעה תמימה לפתוח בצוהר את הלב ואת הראש לחשיבה חיובית, לאופטימיות, שאלו כמובן נכונים ומועילים בימים כתיקונם, ונדמה שדווקא בתקופה זו עם אירועי היום והשעה שעוטפים אותנו, נראה שזה מקבל משנה תוקף וחיוניות, וכמידי שבוע תחתנו מלאה בשיח עם ועל אנשים שיש להם את האומץ והחוכמה, לאלה שמצליחים למצוא את נקודות האור, לאלו שמצליחים להתגבר על קשיים ולהיות מקור השראה, לתת במה למי שרואים את האחר ומעניקים בלב רחב ובנדיבות שאין לתאר, ועוד ועוד. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנדבר, לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור אריק בן דוד ובני שאולסקי, ועורך הדיגיטל שלנו אסף חרמוני. וממש הערב התבשרנו שדוד לוי, חבר כנסת, שר, הלך לעולמו היום, אז אנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזו עם מילים טובות על דוד לוי, ואנחנו פונים לשלום ירושלמי, פרשן פוליטי, זמן ישראל, כמי שסיקר לא מעט את דוד לוי. ערב טוב לך, ותודה רבה שאתה איתנו.
כן, שלום שלום, ערב טוב.
אז כמה מילים טובות, ויש הרבה טובות להגיד עליו, על דוד לוי.
נכון, תקשיבי, זה ידיעה מאוד עצובה, אבל לצערי הרב גם זה היה די צפוי, כי הוא היה מאוד מאוד חולה בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, והיום התבשרנו על מותו. דוד לוי הוא בין הבודדים במדינה הזו שאפשר להגיד עליהם שהוא סמל. הוא פשוט אדם שהגיע והפך להיות אייקון פוליטי ואייקון חברתי, עורר המון 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 אהדה לאורך השנים, מי שסימל מהפך של אוכלוסיות שלמות שהוא הוביל אותם, שהוא התמסר אליהם, שהצליח איכשהו להביא אותם לקדמת הבמה במהלך סוף שנות ה-70 בתוך המהפך הפוליטי של הליכוד, אם אנחנו שכולנו זוכרים במאי 77, היו עליו, זאת אומרת, הוא עשה את זה בצורה כל כך מרשימה, בניגוד לכל, את יודעת, כן. כל כך הרבה התנגדויות היו לאיש ולדמות, ולמה שהוא מייצג. אנחנו היינו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, במעמד שתתראה, בכל מי שהגיע ממה שנקרא אז ישראל השנייה, נתפס מיד בעיני אוכלוסיות רחבות כמו איזה חפץ חשוד, אבל הוא לא נרתע, והוא נכנס לתוך מה שנקרא מתחם ההנהגה הזה הלאומי, והצליח באמת לשנות דפוסי עולם. אני אומר לך, הוא הרים גאווה של הרים את הגאווה של המון אנשים.
ללא ספק, הפעלים שלו מרשימים, ובמיוחד הדרך עם נקודת הפתיחה, שהיא בוודאי לא הייתה טריוויאלית. אבל האם אתה יכול לספר סיפור אחד אישי שמבטא גם את פועלו וגם את אישיותו?
האמת שלא חשבתי על זה, אבל מה שאני חושב, אחד הדברים שהכי שחורים אותו זה האמוציות. זאת אומרת, הוא לא ויתר. ואני ברמה הפוליטית, אני יכול להיזכר בנאום שהוא נשא, נאום בלתי נשכח, שנקרא נאום הקופים, אחרי זה היה ברצליה בשנות ה-90, כאשר הוא הבין שמנסים לפגוע בו ובציבור שלו ברמה הדתית, ואז הוא באמת, נאום שהוא דיבר מדם ליבו, הוא שפך שם את כל מה שעבר עליו לאורך עשרות שנים, מאז שהוא, הגיע לארץ ממרוקו. ואני, את הנאום הזה בהרצליה, אני באמת לא אשכח, אבל אין ספור מעשים ונאומים, ואת יודעת, שיחות, איש מאוד 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 אינטליגנטי וגם מצחיק, הוא שנון, מאוד אהב, ואת יודעת, הוא מאוד אהב את ההדר, את הפעם, הוא תמיד היה נראה מצוין תמיד, והתלבש, כאילו, הכבוד, הוא ממש הביא, כיבד את עצמו, כיבד את הסובבים סביבו, לא נרתע ממאבקים, אף פעם, הרבה פעמים הוא נכשל, כן? הרבה פעמים הוא נכשל, אבל הוא הצליח בהם, וצריך תמיד להבין, האיש הוביל את מדינת ישראל, הוא היה שר חוץ, הוא היה חבר בקבינט המון שנים, הוא היה בכיר בליכוד, והיה מועמד לראשות הממשלה, לראשות הליכוד, לא הצליח, אבל בכל זאת.
אתה יודע,
מה שאנחנו תמיד אומרים, יהודית, התביח אותם.
התביח
אותם על חברה ישראלית ועל המדינה. ועל המדינה.
אני בטוחה שבימים הקרובים ידברו רבות על פועלו, ואם הייתי שואלת אותך, האם ככה בראייה לאחור, בבחירה או ברצף בין לייצג סקטור לבין לייצג ממלכה או ממלכתיות, אז איפה היית ממקם אותו?
וואו, גם וגם, הוא היה אביר הממלכתיות.
ואולי זה סוד הקסם.
כן, אין, את לא מצאת אצלו אף פעם איזשהו ערעור על מערכת משפטית או על החוק. הוא להפך, הוא הבין את יסודות הדמוקרטיה, הוא הבין את הגבלת הרשויות, האיזון בין הרשויות. אני חושב שהוא באמת היה איש ממלכתי מתחילתו, ועד סופו קיבל כל תוצאה של בחירות, את יודעת מה, גם בתוך מרכז הליכוד, גם תמיד. דמוקרט,
יפה. אז עליו השלום, יהי זכרו ברוך, ותודה רבה לך, שלום ירושלמי, על הדברים הללו, שיהיה לנו שבוע מבורך.
תודה, יהודית, ביי.
ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם עורכת הדין דניאל וולפסון, שלפני שבועיים ממש כבשה את הפסגה, האישה הישראלית הראשונה שכבשה את האברסט ואת שבע הפסגות. ערב טוב לך דניאל, ותודה רבה שאת איתנו.
היי, שלום, ערב טוב.
את יכולה לספר את הבחירה שלך לכבוש את האברסט?
וואו, בטח. פסגת אברסט בעצם הנקודה הכי גבוהה בעולם. פסגתו של הר אברסט 8,849 מטרים, נקודה הכי גבוהה על פני כדור הארץ. אבל אני בשנת 2021, בדיוק לפני 3 שנים, עמדתי על הפסגה, ובעצם הפכתי להיות האישה הישראלית הראשונה. בטח המסע שלי לא התחיל במסע של אברסט הרבה לפני, וככה עשור לפני הייתה לי תאונת סקי.
אז בואי נתחיל, בואי רגע נתחיל משם. אז לפני עשור את חווה אירוע עד כמה שאת רוצה לשתף.
אני אשמח, כן, אני משתפת. לפני כעשור נפלתי מהרכבל במהלך חופשת סקי בבולגריה, בבנסקו, ובעצם משם אני שוברת את רגל ימין, מנתחים אותי בבולגריה בסופיה, שמים לי פלטינות ברגל ימין, ומשם בעצם אני תמיד אומרת שממקום הכי נמוך שלי, אני הגעתי גם למקום הכי גבוה, פסגה של האברסט, ובטח, ככה אני אומרת, לספר את זה, סיפור ארוך, אבל בקצרה, שהשיקום היה מאוד ארוך, לקח לי מעל שנתיים ללמוד ללכת מחדש, לא רציתי לקבל את הפציעה הזו, לא רציתי להיות נכה ומוגבלת, ודווקא האירוע הזה, שזה מאוד רלוונטי גם להיום, ומאותה שבת השחורה, משבעה אוקטובר, יש לנו כל כך הרבה גם אנשים שנפגעו ונפצעו, גם פיזית, גם נפשית, ודווקא מהמקום הנמוך הזה, מהאירוע הזה, שלי אישית, אני הגעתי למקומות אחרים, לפסגות גבוהות
ונקודות. את יכולה רגע לחזור לרגע, או לרגעים שבהם את אומרת, אני לא נכנעת לקושי הפיזי, ואני הולכת להפוך את הסיטואציה הזו לתחילתה של הצלחה. את יכולה רגע לחזור כן, לשם? מה, 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 מה דרבן אותך ואיך זה נראה?
בטח, בטח. יש כמה נקודות, ואני תמיד אומרת בחיים, יש כמה נקודות על חזור, ואלו הנקודות שבעצם משם הכל התחיל. הנקודה הראשונה הייתה עוד בבית חולים. לאחר ניתוח שאני שוכבת שם, אני מבינה שאני הופכת להיות כבר נכה, מוגבלת, לא אוכל ללכת כמו שהלכתי לפני האירוע הזה, ושם לאחר שאני כמובן בהתחלה התקרבנתי ואמרתי למה זה מגיע לי ובמסכנה ואיך אני אחיה ואני לא רוצה לחיות, כמובן את כל התהליך הזה עברתי, ואז עוברים מעל שבוע, 10 ימים, אני אומרת לעצמי, רגע, אני עוד הוכיח לכולם, אני עוד אגיע לפסגת אברסט, לא באמת התכוונתי, אבל שם בבית חולים כשאני שוכבת ולא אוכל ללכת, רציתי להחז במשהו גדול, באיזשהו ויז'ן, באיזשהו חזון, ואני אומרת שם, אני עוד אגיע לפסגת אברסט, בעצם לא להוכיח לאף אחד, להוכיח לעצמי.
אז את אומרת משהו מאוד מעניין ומרגש, שקודם כל השלב הראשון היה לסמן מטרה, לסמן חלום. ואז את מסמנת את החלום הזה, את יכולה להגיד משהו על הדרך שאת עוברת מאותה נקודה עד המימוש?
בטח, או בטח, אני חזרתי לישראל, החל השיקום, ואני מתנגדת לשיקום, בעצם לא רוצה להתאחב, ואני לא מצליחה ללכת, ואני, הרופאים לא מאמינים שאני אוכל ללכת, אומרים, את צולעת, עם קביים, עם הליכון, עם כיסא גלגלים, אף אחד לא מאמין. ואני גם מתחילה לא להאמין, באותו משפט שנזרק שם בבולגריה, בטח שכבר נשכח ואני לא מתייחסת. ואז קרה אירוע, עוד אירוע מכונן, באותה תקופה אני עורך הדין, שכירה במשרד מאוד גדול, עובדת, ואני רואה באיזשהו חודש אוקטובר, ככה חבר'ה, עורכי דין מתלחששים על איזשהו אירוע מירוץ לילה בתל אביב. אני עוד לא ידעתי מה זה מירוץ לילה, ריצה, לא התעסקתי בתחום הזה. אבל אותי לא הזמינו. כי מי הזמין את הנכה, הקשה זו הנכה המוגבלת הזו שמסתובבת שם עם קביים והליכון במשרד. אבל ראיתי איך שהם דיברו עם התשוקה, איך שהם דיברו עם הפשן הזה ונפגשים לפני זה, אחרי זה. אני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שלא הזמינו אותי? רק לספר שאני באתי מרוסיה כעולה חדשה, אמנם הגעתי ילדה קטנה, אבל אותה סיטואציה שגם לא קיבלו אותי, כי כשהייתי ילדה קטנה כרוסייה, בדיוק אותה תקופה, בדיוק אותה סיטואציה, אותן תחושות חזרו, כשאני כבר במשרד, מוביל, עורך הדין, מצליחה, ואני אמרת לעצמי, רק שנייה, מה זה הדבר הזה? אני גם הרשם. לא באמת ידעתי לרוץ, מרוץ לילה בתל אביב, בפארק ירקון, לא ידעתי בכלל, לא, אף פעם לא רצתי, סיטי ספורט כילדה, לא רצתי. ואני מגיעה למרוץ הזה בלילה, בשעה 8 בערב, יש המון אנשים, אני מגיעה עם מקל, עם כובע כזה קסקט, ואני אומרת לעצמי, רק שאף אחד לא ייגש אליי, ולא יגיד לי מה הנכה המוגבלת הזו עושה במרוץ הזה. בדרך כלל אנשים שרצים, עושים 10 קילומטר, בשעה, שעה וחצי, שעתיים, הליכה, שעתיים וחצי, לא, לא. במרוץ הזה אני בכלל לא הלכתי, בטח לא רצתי, צלעתי. הגעתי לשער סיום אחרי 4.5 שעות, כבר היה אחרי 12 בלילה, עוד היה שער סיום כי מפרקים אותו בדבר אחרון, ועוד הייתה מוזיקה ככה ברקע, והיו מדליות על השולחן, ואני זוכרת את הרגע הזה, ובדיוק נגעת בנקודה הזו ושאלת אותי, כי אלו, זה הרגע שבעצם היה הרגע המכונן. שם אני נוגעת ואני על השולחן, אני זוכרת את המדליות וכבר קר, זה היה בנובמבר ובלילה כבר התחיל להיות קריר, ואני רואה שקצת קר לי, כי אני, ויש את המדליות על השולחן, ואני שמה את המדליה הזו ואני אומרת לעצמי, מה זה משנה שאני מוגבלת? האירוע כבר קרה. עכשיו אני לוקחת את זה לפסגות חדשות, לדברים אחרים, ופתאום המשפט הזה שנזרק שם בבולגריה, שאני עוד הוכיח לכולם מגיע לפסגת אברסט, לא באמת התכוונתי,
כן.
הפך להיות אמיתי, והתחיל לרקום אור וגידים, ואז... בטח התחיל התהליך, אני התחלתי לחפש קבוצת ריצה, לאנשים מוגבלויות, לא את הקבוצה, ולאט לאט נכנסתי לאיזושהי קבוצה למתחילים, וגיליתי את העולם של ריצה, גיליתי עולם של טריאטלונים, כמובן רצתי מרתונים, טריאטלונים, איירומן, אולטרה מרתונים, ואת יודעת מה? בכלל לא משנה בכמה זמן סיימתי. נכון. הרי היעד שלי, אני תמיד אומרת היעד שלי, מה זה משנה אם סיימתי 10 קילומטר אחרי 4 שעות, או טריאטלון או איירומן, סיימתי אחרי אחרונה. מה זה משנה בכלל? אם אני שמתי יד ואני רוצה לסיים, זה הדבר הכי חשוב.
יפה.
וזה מה שאני הבנתי וקבעתי לעצמי, שאני יכולה להגיע לכל יד, והיד הוא יד אישי.
ואז את מקבלת החלטה, שאת למרות שכבר כבשת את פסגת האברסט, את מגיעה, נכנסת למועדון שבע הפסגות.
נכון, רגע לפני האברסט כמובן טיפסתי הרבה הרבה מאוד ערים, כמובן חלק טיפסתי מהשבע פסגות, אבל טיפסתי 50, 60, 70 ערים. אנשים תמיד לפעמים חושבים שיום אחד קיבלתי החלטה לצאת לאברסט, לא. אז טיפסתי המון, התאמנתי המון, התכוננתי, עשיתי כמובן קורסים אלפינים, קורסים סלע, קורס שלג, המון המון, כל מה שאפשר, כמובן קראתי המון מחקרים, נפגשתי עם אנשים, דיברתי, ואז כבר הייתי לקראת הסוף של הפרויקט של שבע פסגות באברסט, זה אחד מהשבע פסגות הער הכי גבוה בכלל על כדור הארץ וביבשת אסיה, ואני מבינה שאני הופכת ליכולה, עלולה או יכולה עם, להיות האישה הישראלית הראשונה על פסגת אברסט, וכמובן האישה הישראלית הראשונה, שמסיימת את שבע פסגות, בעצם ונכנסת למועדון הזה.
יפה.
זה באמת מועדון יקרתי, פחות מ-70 נשים בעולם עשו. זה הכל 500 אנשים בעולם, ו-70 נשים, זה הכל. 70 נשים, כמה זה מעט, ובטח בישראל לא, ואני אומרת, אני כאישה, איך שהגדרת את הסיפה, אמרת לי עורך הדין, ואני גם אמא, יש לי בן אמנם גדול, אבל גם אמא, אני אומרת, אני גם מטפס תרים, גם כאישה, אני יכולה גם לעמוד על הפסגות הכי גבוהות, וגם להיות במועדון הכי יוקרתי, שנמצאים שם הרוב גברים, אנחנו גם כישראלית, וגם כאישה.
מה היעד הבא, דניאל?
היעד הבא, חזרתי לפני פחות משבוע מהר מקלו, שבעצם הר מקלו הוא הר חמישי בגובה. כרגע אני עושה פרויקט 14 ערים הכי גבוהים. עשיתי כבר, עמדתי על 3 פסגות של ערים גבוהים. אברסט, לוצה ומקלו. היד הבא זה לצאת להמשיך לטפס ערים גבוהים מעל 8,000. ובתקווה, כמובן זה לוקח זמן, לסיים את הפרויקט 14 ערים הכי גבוהים מעל 8,000 מטרים, שסך הכל בעולם סיימו פחות מ-10 אנשים. זה יד מאוד קשוח. יש ערים מאוד מורכבים, כן. טכניים, אבל זה היעד, וזה היעד, ולאט לאט לפתח את זה, לעשות את זה, אבל עוד פרויקטים שאני עובדת עליהם, כן. במקביל.
ואם הייתי מבקשת אותך לסיכום, מי שמקשיב לנו, יש ימים טובים יותר, ויש ימים טובים פחות, ויש התמודדויות, אז אם הייתי מבקשת לסכם את הניסיון שלך במשפט אחד, למי שמתמודדים ורוצים וצריכים חיזוק, מה היית אומרת?
וואו, תודה רבה שאת מבקשת ככה להגיד את זה, זה מאוד חשוב, ואני תמיד אומרת, לכל אדם יש את האברסט שלו. אז לפעמים יש אברסטים קטנים, ולפעמים אברסטים גדולים. אז לא לוותר, וגם בימים הקשים, למצוא את האברסט הקטנטן הזה, לקום בבוקר ולעשות הליכה, זה מבחינתי זה אברסט קטנטן. לחבק את ההוגים שלנו, להגיד לילד או לילדה שלנו שאנחנו אוהבים בלי סיבה, זה האברסט הקטנטן. אז תמיד למצוא בכל יום אברסט הקטן ואת האברסט הגדול. ואני יכולה להבטיח שכל אדם יכול לעמוד על פסגת האברסט האישית שלו, כי אם אני הצלחתי, וסיפרתי לך קצת מהסיפור שלי, אז כל אחד יכול. רק פשוט לא לוותר, להתמיד ולהמשיך לעשות.
עורכת הדין דניאל וולפסון, מרגשת ממש, האישה הישראלית הראשונה שכבשה את האברסט ועוד הרבה מאוד תארים, ומה שבטוח זה שזה מקור השראה לאיך מצליחים לקום ממקום מאוד נמוך למקום מאוד גבוה. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה ותודה על השיחה. תודה.
ועכשיו אנחנו ממש שמחים ויש לנו את הכבוד לדבר עם נתנאל גבאי מתנועת אחריי, עמותת אחריי זכתה בימים אלו בפרס ירושלים על תרומתה החינוכית והמשמעותית במלחמה ועל הקמת מיזם 810 לבני ובנות נוער מפונים. ערב טוב לך נתנאל ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה לכם.
אז אתה יכול לספר על מיזם 810, איך הוא נולד ומה התכלית?
כן, בוודאי. קודם כל מיזם 810, ככה אנחנו קוראים לו באחריי, מציין את השמיני לעשירי, את היום שאחרי בעצם. בשביל לעשירי, כולנו יודעים, בני הנוער בעוטף חוו טראומה שאין להפריד בגודל שלה, שהיא באמת באמת קשה כל כך. ואנחנו באחריי, בשמיני לעשירי בעצם, ביום שאחרי, באים ושואלים, אוקיי, לאן? ומה אנחנו יכולים לעשות עם בני הנוער האלו? היום שאחרי מציין גם בעצם תקופה שהיא לא רק, שהיא באמת ארוכה, כלומר גם בטווח הזמן הקצר, אני מזכיר את תקופת מתחמי המלונות, שכבר אז התחלנו לעבוד עם אותם בני נוער, וגם אחר כך ב...
אז בעצם אתם מוצאים את ריכוזי הנוער של מפונים מהצפון ומהדרום, ואתם מנסים להנגיש להם את הפעילות של אחריי?
נכון, קודם כל אנחנו לוקחים את הכלי החינוכי שלנו שהוא מאוד פשוט, הוא עבודה בעזרת כושר גופני וכושר קרבי, כדי לפתח חוסן מנטלי, זה כלי שאנחנו משתמשים בו בכלל באחריי 27 שנה אחורה.
כן, לגמרי.
הדרישה למאמץ, הדרישה ללקיחת אחריות, והאחריות על אדם אחר, והעזרה לחבר שהוא צריך, אלה כלים מאוד מאוד משמעותיים בהתפתחות ובפיתוח של החוסן המנטלי, בכלל של כל בן נוער, ובטח שזה פוגש עכשיו נערים מהעוטף, נערים נערות כמובן.
ולכמה מוקדים או לכמה בני נוער ובנות נוער הצלחתם להגיע עד כה?
אז הצלחנו להגיע השנה לכמעט 500 בני ובנות נוער, גם מיישובי עוטף עזה, וגם בהמשך נכנסנו גם ליישובי הצפון, שמפונים וגם נמצאים באירוע הזה הרבה מאוד זמן.
אגב, איך אתם מצליחים? הם הרי מפוזרים על פני כל הארץ, ולא בהכרח במקומות מרוכזים, גם בתוך הערים השונות, אז איך אתם עושים את זה?
אז חשוב לזכור, קודם כל שהתחלנו, נכנסנו לאירוע הזה בשלב מאוד מאוד מקדם, כלומר, בתקופת מתחמי המלונות, ואז באמת השתלטנו במרכאות על מתחמי מלונות שלמים, כלומר, עבדנו בים המלח, עבדנו באילת, עבדנו במרחב סובב הכינרת, כלומר, טבריה וכל המלונות שמסביב, שהאוכלוסייה המפונה הייתה מאוד מאוד מרוכזת, גם בירושלים ותל אביב קצת, אבל היו מתחמי מלונות מאוד מאוד מוגדרים. באזור אמצע דצמבר התחיל בעצם איזשהו תהליך פיזור של קהילות שיוצאות מהמלונות לאזורי הקבע או לאזורי הביניים, ואנחנו בעצם עברנו איתם. ליווינו אותם, לצורך העניין עברנו עם קהילת ניר עוז מאילת לכרמית גת, עבדנו עם קהילת כרם שלום מאילת לאשלים, אנחנו ממש עוברים איתם את התהליך הזה ועם חלקם גם ממש חוזרים הביתה, אבל התחלנו שהם היו ממש באותו מקום כולם.
ואם הייתי מבקשת אותך, אין ספק שזאת פעילות מבורכת, נדרשת, הצרכים שם הם כל כך משמעותיים, ולא בכדי קיבלתם את פרס ירושלים. ואם הייתי מבקשת אותך לסיום לספר סיפור אחד אישי, בלי להסגיר את הפרטים, שמבטא את התועלת הרבה שיש במיזם הזה, אז מה היית אומר?
כי אני יכול לומר שבאמת אנחנו נתקלים המון, בעיקר בבני ובנות נוער מאזור העוטף, שממש חוו גם את אירוע השביל העשירי בעצימות שונה ומשתנה, ואנחנו נתקלים כל הזמן בעוד נערים שמספרים לנו עד כמה, הרי אנחנו יודעים שביסודה של הטראומה נמצא חוסר האונים, כלומר אנחנו יודעים לומר את זה בסוף מקצועית, טיפולית, ביסודה של הטראומה נמצא בסוף איזושהי תחושת חוסר אונים, ומה שאנחנו עושים בעצם בפיוט שלנו זה בדיוק לשנות את זה, כלומר הנער שבא ואומר אני חוויתי חוויה נורא נורא קשה, אבל באימוני אחריי אני לוקח אחריות, עכשיו באימוני אחריי אני אחראי, אני דואג, אני החזק, אני עוזר לחבר, אני בעצם משנה פה איזושהי פרדיגמה ואיזושהי חשיבה, וזה נורא נורא משמעותי.
כן. נתנאל, לסיכום משפט, כי אנחנו, זמננו דוחק.
אני רוצה לומר קודם כל שבני הנוער האלו, הם העתיד שלנו, ואנחנו חייבים להם את התקופה ואת השנים הקרובות, ואנחנו צריכים להשקיע בהם, וכמה שהשקענו זה תמיד לא מספיק, להשקיע תמיד ביותר, והם יותר חזקים ממה שאנחנו מדמיינים.
נתנאל גבאי, תנועת אחריי, תודה רבה על העשייה בכלל ועל הדברים הללו, ושיהיה בהצלחה רבה בעשייה המבורכת הזו. תודה ושבוע
רבה,
טוב.
תודה.
ואנחנו מעניין לעניין באותו עניין, אנחנו מבקשים לדבר עם צ'יקו מנשה, מנכ"ל אסיף, מרכז אסיף, מרכז לתרבות אוכל בישראל, סיר של בית הרחק מהבית. ערב טוב לך צ'יקו ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב. אהלן, ערב טוב, תודה שהזמנת אותי.
אז אתה יכול לספר על מרכז אסיף?
כן, מרכז אסיף, כפי שציינת, מרכז לתרבות אוכל בישראל, זה מרכז שיושב בתל אביב, והוקם לפני כ3 שנים במטרה, כשמו כן, הוא לקדם את תרבות האוכל. זה מה שאנחנו מקיימים לפני המלחמה, ככה בתקופה ההיא, פעילות של מחקר ושיח ופעילויות תוכן, והרבה מאוד תוכן מקוון, אונליין, מתכונאות.
פשוט לקדם את הרב גוניות של המטבח הישראלי?
את הרב גוניות, את הרב תרבותיות, את הרב חברתיות, החברות השונות שנמצאות כאן ולמעשה משפיעות על, על תרבות האוכל.
והשם אוכל... אסיף למה?
השם אסיף, אחרי הרבה מאוד מחשבה, החלטנו שזה שם שמייצג באמת את מה שאנחנו עושים. אנחנו אוספים למעשה, אנחנו עוצרים באלף, כן. מלקטים את כל התרבויות וכל ההשפעות, ומתוך תפיסה שאוכל זה לא רק דעת צורך פונקציונלי, כן. שרדותי של כל אחד, אלא באמת מהווה חלק מפסיפס תרבותי אמיתי של, של הלאומים השונים שנמצאים כאן, של הציבור בישראל.
ואז מגיע 7 באוקטובר, וממיזם תרבותי, אתם מוצאים את עצמכם במיזם חברתי. אז אתה יכול לספר קצת על הפעילות?
כן, במהלך המלחמה זימנה, כמו להרבה ארגונים חברתיים, גם אנחנו, למעשה, ארגון שהוא כמובן ללא מטרות רווח,
כן.
והפעילות שלנו הוסתה לטובת צורכי הקהילה וצורכי החברה, והיו הרבה מאוד פרויקטים באמת שנבעו מהצרכים בשטח, בין אם זה פרויקטים בשיתוף אולי עם הצבא, ופרויקטים שונים שנתנו מענה לצרכים שכולנו ראינו. ואחד מהפרויקטים, אחרי שסיימנו כמה חודשים של בישולים כן. אצלנו במסעדה, המתחם שלנו נמצא ברחוב לילנבלום בתל אביב, יש לנו שם מסעדה ומעדניה, ובישלנו באמת מאות ואחר כך אלפי משפחות כל יום, במשך כמה חודשים. ואחרי כמה חודשים שהבאנו להם את הארוחות, שמענו מהם על, על צורך שונה. הם אמרו, קודם כל תודה ומאוד טעים ומאוד עוד כן. מזין וכו'. אבל מה שאנחנו באמת מתגעגעים אליו זה לבישול הביתי. מתגעגעים לריח ולטעם ולאק.
ואז אתם פשוט, ואז אתם פשוט יוצאים אליהם לבתים?
לא, מה שעשינו למעשה זה פתחנו את המיזם הזה, סיר של בית הרחק מהבית, ופנינו אל שתי אוכלוסיות בעצם. אוכלוסייה אחת זה אוכלוסיית המפונים, שבאלפיים כן. עדיין יצרנו נמצאים באזור המרכז.
כן.
ואמרנו להם, מי שמתגעגע לסיר הביתי שלו וקיים אצלו הצורך הזה לחזור לבשל, תרשמו אצלנו. ואז פנינו בשלב הראשוני, עשינו פיילוט קטן בתל אביב, פנינו למשפחות בתל אביב, ואמרנו מישהו מוכנה לארח, לפתוח את המטבח שלה, באמת לארח לכמה שעות משפחה, או בדרך כלל לצערנו זה כן. אישה שמבקשת להגיע לבשל, מדי פעם גם הגיעו בני זוג, אבל לרוב זה יוצא ככה נשים.
כן.
ולמעשה עשינו, בשלב הראשון עשינו חיבור בין המשפחות, אחרי הרבה ככה כן. תפירה עדינה של הצרכים, ומה... הצד אחד צריך, ומה הצד השני יכול, ויכול להציע וכו'. אז בשלב הראשון זה החיבור. והשלב השני, אחרי החיבור הזה, אנחנו למעשה מלקטים, עוצרים, שוב באלף, את המתכונים ואת הסיפורים יפה. של המשפחות השונות, ולוקחים את המתכונים אצלנו, בודקים אותם רגע אחרי שהם כמובן סיימו את הבישול, ובודקים במתכונאות וטסקית שלנו, ומטפח ניסיונות אצלנו.
ובתוך הפעילות המאוד מיוחדת הזו, רגע אחד מרגש במיוחד?
וואו, האמת היא שכל מפגש כזה בין משפחה שהתפנתה מהצפון או מהדרום, שמגיעה אל משפחה מהמרכז, שפותחת את הדלת שלה, למפגשים אגב מאוד ייחודיים, מפגש כן. אחד לדוגמה, משפחה דתית, עם בעל אפילו אפשר לומר חרדי, מאזור הדרום, האישה הגיעה לבשל אצל תושב גבעתיים, שפתח לה את דלתו ואת... בית משפחתו, הוא נשוי לבן זוג עם 2 ילדים,
כן.
ונוצרה בין השניים ידידות, באמת
וואי.
ידידות מופלאה, מיוחדת, הזמנה הדדית להתארח בשבת, יפה. וקשר שנמשך.
הנה עוד עדות לכך שאוכל בהחלט יכול לחבר. צ'יקו מנשה, יכולנו לדבר איתך עוד, אבל אנחנו נאלצים לסיים כאן, אז שפו גדול גם על מרכז אסיף וגם
תודה,
על ההירתמות.
ומי שרוצה להירשם, עדיין הפרויקט עדיין מתקיים בהצלחה רבה, הוא במגוון גדול של ערים אגב ברחבי הארץ, מהצפון עד הדרום, רק צריך להיכנס לאתר של אסיף, אסיף.org, בציר של בית, הרחק מהבית, אפשר להירשם, אנחנו נשמח להמשיך בחיבורים האלה.
תודה רבה, צ'יקו מנשה, מנכ"ל אסיף, שבוע מבורך. ועכשיו אנחנו מבקשים לעבור לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להדהד, להזכיר ולהזכר אנשים שהגם שהם לא איתנו, מורשתם ועשייתם קיימת נוכחת. והיום אנחנו מבקשים לדבר על אבא אחי מאיר, זכרו לברכה, ואנחנו מבקשים לדבר עם יוסי אחי מאיר, לשעבר חבר הכנסת ויושב ראש מכון ז'בוטינסקי, וכיום עורך כתב העת האומה, והבן של אבא אחי מאיר. ערב טוב לך יוסי, ותודה שאתה איתנו.
שלום, ערב טוב.
אז נאמר שהשבוע מציינים 62 שנים ללכתו של אבא אחי מאיר.
נכון, בשבועות.
כן, בשבועות. שהוא היה מהמנהיגים הרוחניים של התנועה הרוויזיוניסטית, תנועת הנוער ביתר וברית הציונים, עיתונאי, פובליציסט, היסטוריון, דוקטור לפילוסופיה וסופר ישראלי. וואו. אז אתה יכול לספר בכמה משפטים על המורשת של אבא עליו השלום?
אבא, כפי שאמרת, היה באמת סופר, היסטוריון ועיתונאי, עבר לפעילותו הפוליטית בתנועה הרוויזיוניסטית. הוא היה אחד האידיאולוגים החשובים של התנועה. ז'בוטינסקי קרא לו, היחיד שהוא קרא לו, מורנו ורבינו. הוא השאיר אחריו קרוב ל-3,000 מאמרים.
אבל לפני כן, אתה יכול להגיד משהו על הדרך שבה הוא נקשר לתנועה הרוויזיוניסטית?
כן, תראי, הוא עלה בארצה פעם ראשונה ב-1912, שהיה בן 15, לבד. לאחר מכן הוא יצא ללימודים באירופה, ועלה שוב פעם ב-1924, כשהוא מוכתר בתואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת וינה.
הוא יצא מבלרוס ללימודים באירופה, וכשהוא סיים אותם, אז הוא הגיע ארצה?
כן, באוגוסט 1924 הוא הגיע שוב פעם שנייה ארצה, הצטרף מיד להפועל הצעיר. הוא היה חברו של ברל כצנלסון, שהיה גם מורו בעיר ההולדת של שניהם בוברויסק. ברל היה גדול ממנו ב-10 שנים, והוא נתן לו שם את הספרים העבריים הראשונים, והכניס אותו אפילו לאהבת הציונות והספרות העברית. הוא מצטרף ב-1924 לתנועתו של ברל להפועל הצעיר, אבל לאט לאט הוא רואה שהדרך הזאת לא היא זו שתביא את הגשמת הציונות שעליה הוא חלם מילדותו. הציונות כפי שהרצל סימן אותה וחזה אותה, וכפי שז'בוטינסקי המשיך את הדרך הזאת, וכשהוקמה ב-1925 התנועה הרוויזיוניסטית, לאט לאט אבא הזדהה בעמדותיו עם דעותיו של ועמדותיו של ז'בוטינסקי, והטיף למהפכה לאומית ציונית במקום מהפכה מעמדית. וב-1928 יחד עם אורי צבי גרינברג והסופר יהושע יבין הם הצטרפו לתנועה הרוויזיוניסטית.
יוסי, אולי באמת אתה יכול להגיד כמה מילים על ההבדל העיקרי והמהותי בין המהפכה המעמדית לבין המהפכה הלאומית, ציונית.
תראי, אפשר לומר שזה מסתכם במילה אחת שטבע ז'בוטינסקי, חד נס. כרגע, הכוונה בשנות ה-20, ה-30, כשהיישוב עוד קטן והיישוב נלחם על קיומו, גם מול הערבים וגם מול הבריטים, כרגע אנחנו צריכים להתמקד, כך אמר ז'בוטינסקי וכך חשב גם אבא, במאבק להגשמת התנועה הציונית, דהיינו מאבק מדיני מול הכובש הזר הבריטי. הכובש הזר זה היה ביטוי של אבא, ואם לא תהיה ברירה בדרך הדיפלומטית, אז נשיג את העצמאות כפי שכל עם השיג את עצמאותו. הדרך לציונות, אמר אבא, תעבור על גשר של ברזל ולא על גשר של נייר. ציונות מהפכנית במקום ציונות מעמדית.
כן. והיום ככה, כשאתה מסתכל גם בראי הימים שעוברים עלינו, אז אני אשאל שאלה שאני בטוחה שיש בה, היא כבדה, אבל ננסה לפשט אותה. אז היום כשאתה מסתכל, מה אתה חושב אבני הדרך או החותם שהוא הותיר גם בראי המציאות שאנחנו בתוכה?
תראי, אבא נפטר ב-1992, אבל חזונו בכמה תחומים התגשם. קודם כל, נפילת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות ברוסיה. דבר שני, העלייה הגדולה של שחרור היהודים מבית האסירים הרוסי, עליית היהודים שהגשים כמובן ראש הממשלה שמיר אחר כך. והדבר השלישי זה שחרור חבלי מולדת יהודה ושומרון, שאלה דברים שאבא חלם עליהם. כמובן הוא חלם על חברה חופשית, חברה עם יוזמה חופשית, כלכלה חופשית, לא סוציאליסטית, לא קומוניסטית כמובן. בחלקם הדברים האלה כמובן התגשמו, אבל היום אנחנו באמת נמצאים במצב שאנחנו על פרשת דרכים. אני לא חושב שאבא חלם שאי פעם נגיע למצב הזה. קיר הברזל של ז'בוטינסקי, קיר הברזל זה היינו כוח צבאי ואמונה בזכותנו, ביכולתנו לחיות כאן במולדתנו. קיר הברזל הזה קצת התערר וצריך לחזק אותו מחדש ברוחם של ז'בוטינסקי ואבא אחימאיר. וכמובן שחזון הצבא העברי שעם ישראל לוקח את גורלו בידיו, גם זהו הישג גדול שחברו עליו. היום זה כל כך מובן מאליו, אז בימים ההם פחות היה מובן מאליו. וצריך לחזק את הסתקים בקיר הברזל.
יפה. ויוסי, לסיכום, אז באמת דיברת היטב על החזון ועל המשנה ועל הדרך. אתה יכול להגיד משהו על האישיות והמנהיגות של אבא עליו השלום, שאנחנו יכולים לקבל מזה השראה להיום?
כן, אבא היה אדם מאוד צנוע, ענב, לא נדחף, איש אגות שההשראה שלו באה מעצם האישיות שלו, מעצם הכתיבה שלו, שרכשה המון קוראים וצמאים למאמרים שלו, לדעות שלו. גם אם בזמנם זה דברים שנחשבו אולי בקיצוניים, היום ברור שהם מובנים מעליהם. אבא חלם למנהיגות איתנה, חזקה, אבל גם צנועה, שדואגת אך ורק לטובת המדינה, לטובת האומה, ולא לטובת עצמה. אני חושב שגם מנחם בגין וגם יצחק שמיר, זכרם לברכה, גילמו את הדמות שאבא חשב עלינו.
לגמרי. יוסי אחימאיר, תודה רבה ששיתפת אותנו, יהי זכרו ברוך.
תודה, אני מודה לך מאוד.
ושיהיה שבוע מבורך.
אני
תודה.
הייתי רוצה עוד משהו להוסיף.
בבקשה.
דיברת על המורשת, היום המורשת נמצאת במוזיאון וארכיון שהקמתי בביתי ברמת גן, בית אבא. יש גם אתר אינטרנט, כל אחד יכול לגלוש, לנבור שם במסך הקטן, לראות את, לקרוא מאמרים, לקרוא ידיעות, לראות תמונות. המורשת שלו היום היא בת השגה בחלקה הגדול.
וואי, יפה מאוד. תודה רבה, ושיהיה ערב טוב, יוסי אחימאיר. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית כמעט. אז אנחנו מבקשים לדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה קדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע, פרשת במדבר. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית. שבוע טוב.
שבוע מבורך, חודש יוני טוב. מה נגיד?
אנחנו משתדלים, תדעת, השבוע
יחול יום ירושלים. ומספרים על הרב קוק שכל פעם היה מגיע אליו אורח, הוא היה אומר לו, יברכך השם מציון. אז שאלו, מה הברכה הזאת? מה פשר? מה אתה בעצם מברך? ואז הוא אומר, הוא רואה בטוב ירושלים. אני מברך אותך שתהיה מסוגל לראות לטוב ירושלים.
יפה.
אז מה נגיד שנברך את עצמנו שנהיה מסוגלים לראות בטוב ירושלים?
ובטוב הארץ שלנו, בדיוק. פרשת השבוע? חתיכת פרשה.
כן, פרשת במדבר, מחזיר אותנו אל חוויית המדבר. אתה יודע, המדבר זה מקום קשה, של הפקר, של כאוס, של פריות, תנאי חיים לא פשוטים, לא קל להיות במדבר. אנחנו היום באים למדבר ככה, עם אוטו מוזג, או בחורף, אבל מדבר הוא מקום קשה, ודווקא, נקרא לזה, המפגש הראשון והמאוד עוצמתי של העם שלנו היה עם המדבר. אולי זה בא ללמד אותנו משהו לאיזושהי, איך מתמודדים עם מציאות מדברית. אתה יודע, מדבר לא חייב להיות דווקא באזורים עם פחות מ-200 מילימטר גשם, או בתנאי, או מדבר קיצוני. יכול להיות מדבר גם במקום מיושב, אבל מבחינה רוחנית פנימית הוא מדבר. אז מה למדנו מהמדבר? למדנו מהפרשה שלנו שדבר ראשון צריך לעסוק בארגון של הסדר. שיש אי סדר, יש אנשים שיש אי סדר, יש כאוס, אז בוא נעשה עוד יותר אי סדר. אי אפשר לתקן אי סדר בעוד אי סדר. אלא אי סדר מתקנים באי של סדר. לפחות באזור שלנו נייצר איזשהו סדר פנימי. ואולי זה גם ניקח את זה למובן הפרטי של הבית. אני נזכר שיצאנו פעם להיות בשליחות באנגליה. ובשליחות את הרבה פעמים מעזוב, אני בדירה של שליחים. והעניין הוא לא נכון, גם אם אני זמנית, צריך ליצור בית, תחושה של בית, גם בתוך, נקרא לזה, המדבר שאנחנו נמצאים. מה עוד למדנו? למדנו שצריך לעשות מפקד. יש מפקדים, פוקדים את העם. הרעיון של מפקד הוא עמוק בעיניי. הרעיון של לכל אחד יש מספר, במובן של לכל אחד מספר, נראה. לכל אחד יש תפקיד. זה לא רק המון אדם נטולי פנים ונטולי שם, אלא יש פה אנשים, שא את ראש בני ישראל. כל אחד ואחד צריך לשאת את ראשו. ובסוף, הדבר האחרון, והכי חשוב בעיניי, זה הפסוק הנהדר מירמיהו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. למה, כל מה זוכים את בגין אומר את זה לאליזה אשתו, זה כל כך נפלא, כי יש עוד דבר חשוב, וזהו האמון ההדדי. חסד נעורי זה האמון. אז
אתה יודע, אני רוצה להגיד שהקשבתי לך קשב רב, וכל מה שאמרת הוא בערך המתכון גם למצב הכללי שבו אנחנו נמצאים, אז שתימצא הדרך למצוא אי של סדר. תודה רבה רבה לך, ושבוע מבורך.
שבוע טוב.
הגענו לסיומה של התוכנית, אז תודה לכל מי שאפשר אותה, שיהיה לנו שבוע מבורך, שיהיו בשורות טובות. כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, נשתמע בשבוע הבא.
ילד נכין בסלון שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון, בא בשעה שאתונה פולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון. אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת, שומע קטעים בשיחה. לאלכסנדר מוקדון יש חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. בתוך הדפים של הזמן שעבד. אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות. כך אבא מרגיע, אמא עכשיו משיבה בחיוך. חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע, ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו. בתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות ברגע אחד, אימפריות נופלות.